אפשר לחנוך אותו לאמונה, ליראת שמיים, לעבודת השם, למחשבות טובות, הוא יכול להתפתח ולהיות אפילו צדיק, צדיק גמור. אבל עדיין יש בחינה מסוימת שהוא לא יוכל לעשות, מעשים גדולים ותיקון של דברים, בלי כוח של חוכמה. הכוח של החוכמה שהוא נעשה כשהילד, כשאדם מתבגר, היא יכולה לאפשר לו להגדיל את, את פעולותיו ולהגיע למעשים טובים, גם לעשות תשובה, כמו שבשביל לעשות תשובה צריך חוכמה, צריך כוח יותר חזק מאשר צדיק גמור, מאשר כוח מן הרגיל. לכן מה שהרב אמר, תכלית חוכמה, היינו הבחינה של החוכמה, היא זאת שמאפשרת תשובה ומעשים טובים. ככה פירוש של רבא. וכהמשך לזה, הרב הולך להסביר את המשך המאמר, שלא יהיה אדם קורא בשונו ובועד באוויר ובמו ברבו ובמי שגדול בחומה ובמניין. כן, ברב הסביר את זה ממש בהסבר נפלא. אני קורא ברב בפסקה סמך ג'. טבע החוכמה הוא להרים את האדם למעלה יותר גדולה מהאמונה לבדה בלא חוכמה. ככה ראינו, זה מה שגם הסביר בפסקה הקודמת, שבאמונה האדם יכול להגיע לרמת צדיק גמור, אבל עדיין הוא בפשטות. אבל החוכמה היא מרימה את האדם למעלה. ודאי שאדם חכם, זה מביא לו מעלות גדולות כמו שדיברנו קודם, זה גם נותן לו תחושה שהוא פיתח בעצמו את הכוח הזה. ומשפט כל כישרון שיש איזה כישרון טבעי קודם לו שהוא למטה ממנו, אז כל זמן שלא הגיע זמן הכישרון היותר נעלה לשמש, מתחזק בו הכישרון השפל. אבל כיוון שהגיע זמן הכישרון היותר נעלה, אז הכישרון השפל מתחלש. וצריך זהירות שהכישרון הנעלה לבד יתרונו ימלא גם כן מקום הכישרון השפל. הוא קובע מן כלל כזה, שאם לאדם יש שני סוגי כישרונות, כישרון פשוט, טבעי, וכישרון נעלה, אז כאשר הכישרון הנעלה מגיע, אז הכישרון השפל יורד למטה, כאילו בגלל הוא לא מתפקד, כיוון שהכישרון היותר נעלה הוא דומיננטי, וכישרון השפל כשהוא היה בשלב יותר מוקדם, אז הוא מוקדם, אבל אחרי זה כבר לא צריכים אותו כאילו. אז זה אומר לך, צריך זהירות, שהכישרון הנעלה, שוודאי שיש לו יתרון שהוא יותר נעלה, צריך גם למות יתרונו, לא לבטל ולזלזל ולהוריד לגמרי את כל המעלות שהיו בכישרון השפל, אלא להשתמש בכישרון הנעלה גם לתפקידים שהכישרון השפל עשה את זה. אחרת האדם מפסיד הרבה. מצינו למשל, כל זמן שהילד קטן, ינעלה הוא טבעו כטבע בעלי חיים, שלא לאכול אותו מדי. כאילו שאדם, ילד אוכל מה שצריך, כשהוא לא צריך, תינוק יונק כמה שצריך, כשהוא לא צריך, גמרנו. גם כשהוא גדל יותר, כשנותנים לו אוכל, הוא אוכל מה שצריך, כשאתה מנסה לדחוף לאחרי זה יותר מה שצריך, הוא זורק. זה טבעי אצלו. כמו בעלי חיים, שאוכלים מה שצריך. אבל כיוון שנתראו בו כוחות השכליים, מסתלקת שמירת הטבע, ואז הוא צריך למטרה הזאת שמירה שכלית, וכן צריך שיזהר, להיזהר שימלא השכל חיסרון הטבע גם כן. כלומר הוא צריך עכשיו להשתמש בשכל שלו להחליט כמה לאכול ומה לאכול, כיוון שעכשיו אין אותו את השמירה הטבעית, אז עכשיו הוא יכול לאכול מעבר לצרכיו, ורואים שיש הרבה אנשים שאוכלים מעבר לצורכיהם, כמו שכבר בטל מהם השמירה הטבעית, הכישרון הטבעי הזה, ועכשיו השכל צריך למלא את הפונקציה של מה שמקודם עשה הטבע. אז הוא אומר עוד יותר, שאם לא ימלא תעודת תפקיד הטבע, אם השכל כשהגיע לתפקוד לא ימלא את תפקיד הטבע, יישפל במדרגתו למטה מערך בעלי חיים שמתנהלים על פי הטבע. כלומר, כמו שיש אומרים, כמו שרואים שאדם יש לו מעלה על בעלי חיים, שיש לו שכל. אבל אדם שאין לו שכל, שוטה או משהו כזה, אז הוא לא יורד מתחת לבעלי חיים, אלא הוא יורד מתחת לבעלי חיים. כלומר, זה לא שאדם הוא בעל חיים פלוס, אז אם הוא לא בעל חיים, אם הוא לא פלוס, אז נשאר בעל חיים, אלא הוא יורד למטה, הוא יותר גרוע מבעלי חיים. כן, אז אותו דבר פה, אם השכל לא יורד את כבוד הטבע, אז הוא יתשפל יותר מבעלי חיים. בעלי חיים שומרים, יש להם שמירה טבעית, שמירה טבעית. אדם שלא יאכל, הוא יכול להמית את עצמו מאכילות לא טובות, מה שלא קיים אצל בעלי חיים. זה מה שהוא הביא את המשל, אבל עכשיו הוא הביא את היישום של זה בקשר ליחס שלנו בין חוכמה ואמונה. ודבר הזה נמצא גם כן באמונה. מחדת השם על יצוריו להנחותם בדרך חיים הטובה להם בעל העולם, לתקן מצבם מוסרי לאור ואור החיים. הקדוש ברוך הוא דואג לא רק לבריאת אדם ולכל צרכיו, חלק מצורכי האדם זה גם מצבם המוסרי, ולכן השם נתן בטבע של האדם שיש להם באופן טבעי, כשהאדם נולד יש לו כבר בסיס איך מצבו המוסרי יהיה תקין. זה כוח האמונה שקיים אצל ילד. על כן, כל זמן שאדם הוא קטן, שאז אין לו שלמות אחרת שתענה עליהו, כי עם האמונה. אדם שהוא קטן, שאדם השכל שלו לא מפותח, אז הכוח שמנהל אותו זה האמונה. אז האמונה חזקה בנפשו. יש לו כוח של אמונה גדול. במי? בהוריו, ברבו, ובכל מי שגדול ממנו. כן, ילד באופן טבעי נותן אמון בגדולים, בכל מי שגדול, כמו שהבאנו את הסיפור ברוסיה, שגם בקדוש ברוך הוא ילד באופן טבעי תמיד מבין שיש כוח נעלה בעולם, יש כוח אמון, יש אלוקות, יש משהו מעבר לעולם, זה טבעי אצלו. הוא שואל על האלוקים, הוא מדבר על האלוקים בלי הסיבוכים של המבוגרים, מה זה אלוקים? ילד טבעי, והוא אינו מוצא בנפשו שום התנגדות. אבל כשמתגדל ושכלו נגמר, אז כבר מצד אחד יש לו מגן יותר גדול לערך, שהרי בזכות השכל הוא יכול להשתלם בשכלו, להכיר ערך האמיתויות וערכה של אמיתת האמונה בכלל. גם את האמונה הוא עכשיו לומד בצורה שכלית, מקודם זה בא אליו בצורה טבעית הכוח האמוני הזה בלי חוכמה, אבל עכשיו הוא מבין, הוא לומד. אז אם לא יבין לערוך מערכת שכלו שכל הדברים הטובים שהאמונה הטבעית הייתה מדריכתו בטבע, ידריך עצמו בדרך האמונה השכלית. כלומר שהוא ימשיך, שמה שמקודם האמונה הייתה איתו בטבע, זה ימשיך הלאה, הוא נותן לזה עכשיו גם הסבר שכלי לכוח האמונה הזאת, אבל הוא ימשיך את כוח האמונה הטבעית. מהם השמיעה ראויה והכבוד אשר יעת להורים ומורים ולמי שגדול ממנו, כמו שתכלית חוכמה היא תשובה ומעשים טובים, וכיוון שתכליתה היא תשובה, היינו, אז מה התכלית של פיתוח השכלי שילד מכין? ללכת בדרך יותר נשגב ממה שהלך בדרך האמונה בלא החוכמה, שמקודם נהייתה אמונת הילדות. אם כן, החובה העיקרית היא לשמור את כל הדברים הטובים שהאמונה משמרתם בטבע גם בלא חוכמה, לשמור מתה עם כוח החוכמה מצורף לאמונה. כלומר, שבגלל שהוא גדל אז כבר הוא כבר מזרוק את האמונה הקודמת, כמו המשל שהוא הביא, אם ככה אז הוא, החוכמה שלו תוריד אותו מתחת לבעלי חיים, אלא לשמור את הכוח האמוני יחד עם הכוח החוכמה. וזה מה שרב אמר, שלא יהיה אדם קורא ושונה, ואז מה יכול להיות? על ידי שמה שרואה את עצמו מבין לעצמו, יבעוט באביו ובאמו ורבו, כי לא ימצא טבע ההכנעה והכבוד לאביו ולאמו ורבו בחוכמה, כדרך שמצאם באמונה פשוטה. כן, כמו שמצאים, שתפילים ילד שהוא גדל, אז הוא מתחיל להיות חצוף, מתחיל לבזות, מתחיל לזלזל. ואם יאבד את הטוב שהאמונה העניקה לו, יישאר חסר מכל תכלית, אז בעצם לא יהיה לו כלום, כמו שהוא תיאר מקודם שהוא יהיה פחות מבעלי חיים. כי אם הייתה התכלית רק הידיעה לבדה, כלומר זה המשך של דברי רב, אם תכלית חוכמה לא הייתה תשובה ומעשים טובים, אלא תכלית חוכמה הייתה שהאדם הוא חכם,
כמו שיש לו עכשיו ידיעות שמקודם הוא לא יכול היה להשיג אותם, אבל הוא נשאר בחוכמה עצמה בלי תשובה מעשים טובים, אז לא היה צריך לאמצעים של טבע, כי על הידיעה השכל מספיק. הוא לא צריך להשתמש בכוח הטבעי שהיה לו מקודם, עכשיו בשלב הזה שעכשיו הוא בכוח של חוכמה. אבל הלא צריך להידיע צירוף מעשים טובים, והמעשים הם הולכים על ידי כלי הגוף ומידות הטבעיות. על כן צריך מצד השכל לשמור מאוד את כל החינוך הטוב שבטבע הישר. כלומר, מוסיף לזה גם איזה הסבר עמוק. לא רק שהשכל לא יזרוק את הטבע כמה שהוא צריך להשתמש בזה, אלא גם השכל צריך להשתמש בכוחות הטבע. כיוון שהאמונה היא צריכה להתבטא בתשובה ומעשים טובים, והפיתורים המעשיים שלה זה כלי הגוף שהיו כשהוא היה קטן. ממילא בדל שהוא חייב להשתמש בדברים הטבעיים שהיו לו מקודם. על כן לסיים, ילמדם לא נאמר אלא לסיים. והוא מוסיף, לא רק לסיים הכוונה שישמור, הוא מוסיף עוד פרט, גם לעושים משמע. היי, מה זה לעושים משמע? לשם קיום בפועל, כמו שהוא צריך גם לעשות, אבל גם לעשות את זה לשמה. שאז אם כך היינו מבין שכל התכלית של החוכמה שלו היא כדי לרמם את האישיות שלו, אז הוא מוקיר את כל הדרכה הטבעית שהיווה אותו לטוב. כמו הוא מוקיר את כל מה שהיה לו בילדותו, את כל האמונה ואת כל הדברים האלה. ועכשיו הוא מתחזק ביותר בעזר השכל. עכשיו על ידי השכל הוא גורם שכל מה שמקודם הוא עשה את זה ברמה מסוימת על פי כוח אמונה, עכשיו על ידי החוכמה הוא ישתמש בזה, אבל הוא ירומם את זה וזה יהיה יותר גדול. אבל לא שהוא יזרוק את זה ויעשה משהו חדש ויתעלם מזה, כמו שזה בלתי אפשרי. ולא לעושים שלא לשמה. מי זה עושים שלא לשמה? הוא מסביר הרב, אלו שאינם רוצים כי בשכל לבדו מסתפקים בידיעות, בחוכמה, ועוזבים כל דרכי היושר של החינוך הטוב הטבעי. שאז, אם הם עושים ככה, הם הכוח הרע, מארסי עמודי המוסר ומפירי רע. ודאי אנשים כאלה, שהם משתמשים רק בחוכמה לעצמה, והם מזלזלים בכל מה שהיה מקודם, ואז ממילא הזלזול שלהם גורם שבעצם חוכמתם זה חוכמה להרע. זה לא רק חוכמה שנשארת פרווה. הם משתמשים בכוח החוכמה שלהם כדי לקלקל, כדי להרוס. הם הכוח הרע, מעשי עמודי המפירי העירה, ודאי רק להם שלא נבראו. כן, אז הרב מחלק את מה שתוספות מבחינים, בין שני סוגי עושה שלא לשמה. יש בגמרא עושה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, ויש מתוך שלא לשמה שנוח להם שלא נבראו. תוספות שאל את זה. שתוספות אמר שמי שנוח להם שלא נבראו זה לקנטר. הרב עכשיו מוסיף הסבר אחר, לפי המהלך שלו, שהעושים שלא לשמה אלה שנוח להם שלא נבראו, זה אלו כאלה שהם זרקו את כל מה שהיה להם בילדותם.
הלשמה פה זה לשם האמונה?
מה?
הלשמה פה זה לשם האמונה, לשם השלב הקודם?
כן, להשתמש בכוח האמוני. כן.
מה שהרב אומר, אבל היינו, ולומדנו למעלה לסם, ועושים לשמה, היינו לשם קיום בפועל.
כן. שהם מבינים שכל התכלית של, של החוכמה שלהם, זה איך לבטא את הכל בפועל, בתשובה ומעשים טובים. ממילא, בשביל להשתמש לתשובה ומעשים טובים, הם זקוקים בהכרח להשתמש בעמידות שלהם, וממילא הם משתמשים בכל הכוח האמוני שמקודם היה טבעי, והוא פעל בעמידות בלי חוכמה. ואז הוא אומר, ואיזה בכלל אלו שלומדים ועוסקים בתורה של אלו מצוות של לשמה שהם יבוא לשמה? שם הם מדברים בהולכי תום, ואינם מכירים מעלה תורה לשמה. ואז הם יעסקו שלא לשמה כפי הכרתם, אבל הם תמימים, לא אנשים שבעלי חוכמה. אבל כאן אנו מדברים במשחיתים, שבכרתם משענת השכל עושים לעזוב כל דרכי יושר זולתו. ובאמת השכל בעצמו, הטוב באמת, יורם שהמצב הטבעי הוא עמוד גדול על השלמות, וראו לצרפו לשכל הישר, החפק בצדק באמת ומישרים, שהם ההכנעה לאלוהים ומורים, וכבוד כל מי שגדול ממנו חוכמה ומניין, ומהם, אם יהיה את התכונה הזאת, יעלה גם לכבד את כבוד גדולי החכמים בדור ובדורות הקודמים, אומרים לעבדי התורה, חז"ל התורים, ואז, אם ככה, יש לו פיתוח כזה של כוח אמונה, ילך לבטח בדרך אחרים והטוב. ואז הוא לא יזלזל באורם, הוא לא יזלזל בדברי תורה, לא יזלזל בדברי דרבנן, לא יזלזל בחכמי הדור, בחכמי הגדולים. יבין את חכמי הדור הגדולים שלו, יבין שיש בדור שלו גדולים, יבין גם שהדורות הקודמים היו גדולים, אם ראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם, עד שיגיע עם כל זה לקדוש ברוך הוא.
כאילו זה כאילו שכל בלי בתו, וכאילו שכל...
כן, אבל זה לא שכל בלי בתו, זה קשור לזה, אבל זה לא רק זה בלי בתו, זה... כן, שכל שחושב שכשאני כבר החכמתי ואני כבר יודע, אז אני כבר... יכול כבר... אני כבר יש לי, אני כבר יכול בעצמי, אני יודע הכל, אני כבר לא צריך לסמוך על, על גדולי הדור. מה שהרמב"ם קורא לזה, שואלים קטנים מחדלים קרמים, אנשים שנפקחו עיניהם בתורה ובחוכמה וכבר חושבים שהם יכולים לדבר בכל דבר ודבר, ויכולים לחלוק על, על כל תלמידי חכמים, שהם אין להם, אין להם איזשהו, מה שכתוב משנה באבות שזה שוטר עכשיו וגס רוח, כלומר שהאדם גס ליבו בהוראה. כן, אבל פה הוא לא מדבר בהקשר הספציפי הזה, פה כרגע מדבר בתורה שאין לו בטב, זה הכוונה תורה בלי מקור, הכוונה תורה כאילו הבן אדם סומך על הסברת קרס של הסברת, על סברת עצמו, בלי שיש לו איזשהו מקור בגמרא או בראשונים או בפוסקים לאיזשהו חידוש ומחדש. אבל פה זה משהו יותר כללי כזה, שאתה יכול לחבר אותו גם לזה, אבל זה לא...
זה גבתנות כאילו, זה...
שנובעת מחוכמה, שבעצם החוכמה זה טבעי, שאדם שהוא הוא גדל, בהכרח הוא מחכים. אבל השאלה אם אדם גם, הרב מחבר את זה לרעיון מאוד יפה, שאדם צריך לחבר את זה לכוח האמוני הבסיסי. יש רעיון דומה לזה, היחס לחוכמת הילדות, שהרב מדבר פה במאמרי הראיה. אתם רוצים להביא את זה גם? מה שאנחנו רואים פה בעין היה, אז הרב דיבר גם על החשיבות של האמונה הבסיסית, האמונה של הילדות, שזה משלים למאמר לקטע הקודם, שאם בקטע הקודם הרב דיבר שהאמונה יכולה להביא את האדם לדרגת צדיק והחוכמה מביאה אותו למשהו יותר גדול, בקטע השני זה משלים את הקטע הראשון, שהאמונה היא נצרכת להישאר, והיא הבסיס שאחרי זה להשתמש בה כשאדם מחכים, אז להבין שכל הכוח של החוכמה שלא יגרום לו לבטל את הכוח האמונה הבסיסי, כאשר הרב פיתח את זה שזה רק על האמונה, אלא גם לכל מכבד את הורה ואת מורה ואת גבולה ואת כל ה...
כן, נשמע כל הסגולות של הילדות, לא כל הדברים הטבעיים הפשוטים שבסוף עליהם החיים מתבססים.
נכון.
שאלה לפעמים.
אבל לפעמים אדם חושב שהוא ברגע שהוא חכם, אז עכשיו הוא רוצה לבדוק את הכל מחדש. אני לא סומך על מה שהורה לימדו אותי, בואו נחשוב על זה, אם זה בסדר. אז הוא מתחיל את כל האמיתות וכל הדברים שכל הדורות הוריו לימדו אותו וכל הדורות של עם ישראל חי עליהם, עכשיו הוא בא לבדוק את זה מחדש. כאילו, בגלל שהוא כבר, יש לו כבר שכל. פה הרב מדבר כאילו על גם שוב פעם על, 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 על החשיבות שלו בעמוד 229. אז המאמר זה מאמר ארוך, זה דרשה של הרב בעצם, אבל זה ארוך, אז נקרא רק את הקטעים תוך כל הדבר הזה, כאשר הנושא של הרב זה איך לבנות את החינוך, מה משמעות החינוך בעם ישראל, כאשר באופן כללי הוא מדבר פה בתחילת היישוב, זו דרשה שהייתה בתפש סמכי, מיד אחרי שהרב הגיע לארץ ישראל, איך לבנות את החינוך ביישוב החדש. שגם כן לכאורה הוא נגוע במה שהרב דיבר פה בעין היה, שלא מסיבה אולי שהם חוכמה, אבל מסיבה של תחילת הגאולה, והם כאילו באו וזרקו את כל, את כל הישן כדי להקים את משהו חדש. אז, הרב מדבר עכשיו על החשיבות של היחס לחינוך, אז נקרא כרגע רק מהקטע בעמוד הראשון, איך אומנה, בקטע הרביעי פה. איך עושים דבר זה? איך שותים את קרם בית ישראל? באופן שנהיה פתוחים שילכו נקודה וסגסגו, יפריחו ויעשו שורש למטה ופרי למעלה. מובן הדבר שהתשובה הפתוחה היא שיהיו תנאי השתילה על פי הטבעיות המיוחדת לנו. הרב רוצה לדבר פה להבדיל בין החינוך של ישראל ובין חינוך של אומות העולם. החינוך של ישראל הוא צריך להיות חופשי מכל חיקוי שפל שמשמעותו יריד עבדות פנימית ביותר בדברים היסודיים שקרי הצביון המפורט שלנו בהם תלויים. כאן אנחנו צריכים להשכיל מעט צורת החינוך מתולדתו בישראל, ואז מעילה ביקרי ההבדל העמוק שבינו ובין תכונת החינוך הכללי שבעמים. וזה הורנו לדעת עד כמה אנחנו מוכרחים להיות גיבורי כוח לכבוש לנו דרך לעצמנו במהלך החינוך, ולא להפך לקופים מחכים אפילו מתרגם את הכל עברית. זה הקיצה עדינה שהרב קוק עוקץ כלפי כל מי שחשבו שההתחדשות מתבטאת בלשון. לא הלשון הוא הכל, אף על פי שאין לנו ממעטים כלל את ערכו הגדול, אבל העיקר הוא הצורה ביסוד החיים העצמי. פה נכנס לדיון פילוסופי עקרוני על הילדות. תיפול תמיד השאלה איך אנו מכירים אותה ביחוסה לחינוך. האם הילדות היא רק כמו הכשר לאישות? אישות הכוונה איש. הכוונה, האם הילדות היא רק הכשר לגדלות, שאדם נהיה גדול, שהוא כבר נהיה ראוי למלחמת החיים, או שיש לה ערך כביר בפני עצמה? אם תקופת הילדות היא ערך בפני עצמה, גם אם היא לא מכשירה את האדם לאוניברסיטה, לגדלות, היא ערך בפני עצמה. זה שתי אפשרויות. מובן הדבר שאם מעמידים את יסוד החיים רק על העבודה והפרנסה, אין להגיד זכות מצד עצמה. כי אם הילד הוא לפי זה גולם יפה שאפשר לחוק ממנו כלי מעשה חזק ועובר לסוחר. אם הילדות היא רק הכנה להמשך, אז מולד בגיל, כבר בהתחלה צריכים למד עברית, הולכים, הפרמטר הוא האוניברסיטה, ולפי זה קובעים מה הוא צריך ללמוד בכיתה א', כדי שכשהוא יגיע לאוניברסיטה הוא יהיה ראוי. מתי מתחילים אנגלית, מתי מתחילים מתמטיקה, מתי מתחילים את כל המדעים. זה הפרמטר, וכך בונים את כל מערכת החינוך. לא כאילו לפי ההכרה האידיאלית, המערכת החיים לפי התואר שבהם, לפי הטוב, החסד והתום הנוסח בקרבם. אם הגדרת החיים זה כמה שהם תיאורים, כמה שהם תמימים, כמה שהם בעלי אמונה, כמה שהם בעלי ישרות, אז לא. אז לפי זה, לפי זה מודדים את החיים. על פי זה המשפט, עם ההגדרה שהחיים נמדדים בהתאם לתואר ולתום שבהם, יעלה לנו ערך הילדות, לא רק בתור הכשר לאישות וגדלות, כי מחטיבה יקרה בחיים מצד עצמה, ולפעמים תעלה על צור בתור המעולה שבתקופות החיים, שכל החיים רואים להיות כמכשירים לעמדתה. אז נאמר דברים כמשמעם. כן, הרב התבסס בזה על מאמר חז"ל. אין העולם מתקיים אלא בשביל אבל פיום של תלקות של בית רבן, ושהוא אבל שאין בוחת. זה משהו חמור. העולם מתקיים. כביכול הקיום של העולם, אנחנו חושבים שמה מקיים את העולם? כל אלו שעובדים ומאפשרים פרנסה ומאפשרים כלכלה. אבל פה מדברים במישור הרוחני. אנחנו מבינים שבעצם הרוחניות היא העיקר, אז כיוון שאנחנו מבינים שהרוחניות היא העיקר, אז בילדות יש אבל שאין בוחת. כלומר, יש אבל, הכוונה דברי תורה, לא שאבל הכוונה רק נשימות, אלא הכוונה שילד לומד את התמימות שלו, את הדברי תורה שלו, זה אבל שאין בוחת, ולכן אפילו בגלל הדבר הזה לא מבקרים ילדי תלמוד תורה לבניין בית המקדש. שברור שבית המקדש לא מדברים רק על יחס של זה לפרנסה, הרי בית המקדש זה ודאי עבודה שם יותר מעולה, יותר גדולה משהו, אבל פעמים שאפילו ביחס לעבודת הקודש, עבודת בית המקדש, אבל פעמים של בית רבן הוא יותר חשוב מאשר עבודת בית המקדש. כן, אז רואים שהתקופה הזאת היא תקופה שיש לה חשיבות מצד עצמה, לא בתור דבר כזה. התינוק שיחונך כראוי בייחוד התינוק העברי, כמה קדושה וטום, כמה טהור מידות נעלות נמצא בנפש הנקייה והאהבה הילדותית שבקרבו. כמו שהרב קראנו פה בעין עליה, שזה דבר שהקדוש ברוך הוא כתבה, היא הטביע בו בלי חוכמה מצד עצמו, שהקדוש ברוך הוא הכין כבר דברים טבעיים שיאפשרו לילד, כמו שילד יש לו תנועות טבעיות לגבי אכילה והליכה, כך יש לו תנועות טבעיות אמוניות, טהרה טבעית, שהוא לא צריך בשביל זה ללמוד, אלא מצד עצם טבעו יש לו כבר קדושה ותמימות וטהרה. כל זמן שתומת שוק החיים בו השביטה את החן והעון של פרח שושן זה, כמה קדוש וטהור הוא. זה מצד אחד. אומנם, טובה הילדות, נאה וקדושה היא, אבל הוא לא היא גם כן חלושה, ולא תוכל לעמוד בפני זרם החיים, הולך ומתגבר, לפי מידת הגדלות, גדלות החומר והרוח, והתרבות יחס החברה הגדולה והמסובכת. כלומר, ברור שמצד האמת, החיים, יש בהם סיבוכים. ילד לא יכול להשפיע בחיים, ילד עלול להיות מקולקל בחיים. על פי זאת מחובתנו, וזו הגדרה מאוד חשובה בה של הרב זצ"ל, לשמור בכל עוז את תומת הילדות וטהרתה, ולהעבירה לאיתה עם כל זוהרה וניקיונה אל תקופת הגדלות. כמו לא לבטל מה שראינו ברעיון בעין עליה, לא לבטל, רק שם הרב הציג את זה מצד החיסרון של החוכמה, אבל פה הרב הציג בתור גישה חינוכית, איך לבנות חינוך. הגישה החינוכית, מה שהרב אומר פה, זה לא כשאדם מחכים לא להביא לו חוכמה, לתת לו כוח ולשכוח את הילדות, אלא לשמור על הטום של הילדות, להעביר אותו לתקופת הבגרות. כלומר שאדם גם בגדלותו עדיין תישאר בו התמימות שהייתה בו בילדותו. זו הגדרה מאוד חשובה על, על הגדרת החינוך. באופן שהגדלות תעניק לה רק את העוז והגבורה חסרים לה. היא לא תחדש לה איזשהו חידיש מיוחד של תמימות וטהרה. היא רק תיתן את העוז ואת הגבורה חסרים לה. גבורת הגוף וגבורת הרוח, אבל לא תאים להרוס את היתרונות העיקרים של הילדות האהובה והחביבה עד היד. עומדה מה שראינו בהם היה, שהרב הוסיף על זה שגם, הוא דיבר על האמונה, שגם את האמונה אפשר להפוך מאמונה טבעית לאמונה שכנית, ואז גם לחזק אותה. כן? אבל אז אולי גם את המידות הטבעיות האלה, צריך גם אותם להשתמש בשכל כדי לשכלל אותם יותר, לעצב אותם בצורה יותר מושלמת. אבל עדיין יש בחינות מסוימות בילדות, שזה תמימות, אמונה, קדושה, טהרה, שאותם הרב אומר צריך להשאיר בגדלות. כן, זה גם מה שהרב אומר פה, שהתכונה הזו של קבלת ההבנה שילד קיים, מבין באופן טבעי, שהוא מקבל את המכבל את הגדולים ממנו, שזה דבר שצריך להמשיך אותו ודאי גם לבגרות. אז פה הוא מדבר כבר על דברים יותר רחבים, לא רק הנקודה הספציפית שהוא דיבר שם, אלא כל מיני תכונות אחרות שקיימות בילדות שצריך להביא אותם לבגרות. כמו שכתוב, פי הילדים ונקים מסעד את האור ומה צורר להשמיט אוהב ומתנקם. להביא את הילדות בעצם תומה ותארתה אל גבול הבחות והשחרות והזקנה והסיבה, באופן שתושג עוז. כלומר, אני רוצה להגיד פה, פי הילדים מסעד את האור, שגם כשהילד, גם כשאדם מבוגר, עדיין יש בו תכונה מסוימת של העליונים והעמקים. מה שהיה קיים אותו כשהוא היה תינוק, של התכונות האלה גם הוא יביא לו, יהיה קיים אצלו בתקופה שהוא כבר חזק, ואז הוא ישתמש בזה בחוזק. שלעולם לא ינוס לך. זאת היא תעודת החינוך בישראל. זה הגדרה מאוד מהותית למושג הזה של חינוך. בת כף כבת כף, בת כוף כבת כף ובת כף כבת זין, כבן שנה שלא חטא. זהו הציור היותר מרומם של מסעת הנפש בחינוך עמנו. כן, אני מביא את זה עכשיו גם בהמשך הוא כותב את זה אגב פה בעמוד האחרון, בעמוד 232 באמצע פסקה שמתחילה באל תגעו משיחה, הוא כותב את אותו רעיון, מתבסס שם על מאמר אחר של חז"ל. כן, למשפט הילדות המאושרה, כשהיא מתנהלת בערכה קרוב, ללא שביטה מטהרתה, על פי החשבונות הרבים של החיים הגסים והכיעורים שבחברה המקולקלת, כי הוא לשומרה בקדושתה וטהרתה באופן שתשרה פרי קודש אילונים לאישות, כמובן כשאדם גדול, לכל חליפות תקופותיה. אל תיגעו ממשיכי, אלה תינוקות של בית רבן. זהו מבט שלם עברי על החינוך בכלל, ועל החינוך הארץ הישראלי בפרט. טוב, זה רעיון שמקביל למה שראינו בעין היה. פה גם הרב משתמש בזה, באותו יסוד, מה שהוא הבחין שזה לא רק נכון באופן, זה נכון גם ביחס לאיך להתבונן על ההיסטוריה של האומה. זה חשוב מאוד סתם בתור זה. מתאים אומנה לחינוך, אני קורא להמשך, יש לכם? Yeah. Yeah, בעמוד הקודם, 230, למטה. מתאים אומנה לחינוך הפרטי אל הכללי, וחייב הוא להתאים לו. כשם שצורת החינוך, כשהיא מכרת את הילדות רק למעבר באלמה, לזיין על ידה את האיש העתיד בכלי קרב למלחמת קיומו, זהו יסוד החינוך הכללי של אותם מאמים שחרבם היא גאוותם הפנימית, והם באוצרם העצמי ברוח הלאומי הטבעי שלהם מחיה קיימת על זה המושג המתאים מאוד לדלקתו של עשיו. אפשר להבין בזה בין חרבם במובן הממשי, הכוונה מלחמה, בין הכוונה היום שכבר החרבם זה יותר כלכלי, שמי שנחשב יותר למעצמה כלכלית הוא היותר חזק. כן, אז כל המאבקים היום בין המעצמות זה מי יותר חזק מבחינה כלכלית, ארצות הברית או סין או יפן, כל מיני מאבקים בכלכלה. אבל זה אותו דבר, זה גם בשקטו של עשיו, שגם הוא התברך בתנובה ובשדה. מה ש... על כן אצל העמים הללו התקופות הבאות אחרי הילדות הן המכונות להרוס את הילדות ולבנות על חורבנה תקופות יותר חזקות ממנה ויותר מוצלחות וכוח ידיים וחיל האגרוף, וכך הם הולכים ומתפתחים, מוצצים ונבנים, תקופה בולה התקופה, עם בולה העם. וזה אולי גם הרב מסביר מדוע שזאת המהות. אז ממילא זה גם יוצא שכל הזמן יש חליפות בין מי מעצמה. פעם היה רומא, היה יוון, היה רומא, כל הזמן מעצמות מתחטפות, כמו שזה מטרות שהן, זה מטרות זמניות, מטרות חלקיות, וממילא כל תקופה, תקופות משתנות והעם משתנה. וכל מה שהוסיפו שורשי העבר להיעקר, הן הם יותר קרובים אל המטרה. ילדותם הלאומית מונחת להם כאבן מעמסה, והם מסטטים אותה כמעט כמעט. וכל המוסיף למחוק זכר העבר, הרי זה משובח. זה אצל אומות העולם. הנה הרב משווה פה בין ההתייחסות הלאומית, מה חשוב בלאומיות, וגם ביחס לחינוך הפרטי, מה מחנכים ילדים. לא כאלה חלק יעקב, גמרנו את הילדות, אבל ילדותינו כמה נעיים, כמה קדושיים, כמה מוכשרים אני להתקדל בעד היד, כמו שקראנו עכשיו בראש השנה. הלוך וקראת בוזנים ושלם, ואומר, כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, עבר פנותך לחיית אחר במדבר. האמונה שעם ישראל העלים בקדוש ברוך הוא, כנע ישראל והעבר, וממצרים קראתי לבנים, הבן יקיר לאפרים ממלאת שעשורים, כי מדי דדו בזכור הזכירים מאוד, על כן ימיני אלו, רחם אחמנים עם השם. כן, כל הפסוקים מראש השנה, זה דווקא יצא ומתאים. כמובן גם שאבות, מתי הגיעו מעשה אל המעשה אבותיי, אברהם יצחק ויעקב. אנחנו רואים את אבותינו כשיא השלמות. אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, אם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים. ילדות לאומית כזאת, שגם לעת זקנה ושיבה תהיה צולחת להתפאר בה, ונתרומים על ידה ועבורה, אינה נמצאת בכל היום כולו, כי היא בישראל. וערכנו זה צריך שלא תמנע מאיתנו לדעתו הברורה והמוחשית. הכרת ערכנו זה באמת, אשר בו נפלינו מכל העמים אשר על פני האדמה, ושעל כן התולדה שלנו היא לגמרי אחרת, אחרת מתולדות קולם בעם, צריכה שתחקק על לב דורותינו. כמובן מדבר כרגע על הציונות החילונית, שחלק ממה שהיא עושה אז היא זורקת את כל העבר בשביל לפתח את ה... צריך כן לזכור את זה, למען תהיה לנו מקום נפתח לגבורה ולתפארת, על פי אותה עמידה שאנחנו זקוקים לה. ומה אומלל הוא העם אשר חונך בחינות של זיוף התולדה שלו. חסרון הדירה הוא תמרות של שינים פרטים וערכי תקופות בסדרי ההיסטוריה שבכל אומה, הם גם יחשבו למכשלה לא מרועתה בפיתוח חינוכה. אבל על כל אלה, באומות האחרות, עולה המכשול של תמרות יסודית בכל הלוח של עצם התולדה ומסוד החיים שלה. טעות כזאת נוטלת את חיי האומה מן העולם, מיחוסה היסטורי, מטמטמת ליבה ומעברת עיניה למיחוסה לקראת עצמה, שהיא הקודמת בהכרות לצופי חיי הקיומה בתור אומה בהתפתחותה. כן, אני ממשיך בזה. מאוד שנגדה ספר יוחסין, תרשש כוכב של החכמים וקעה מאור עיניהם. ואין לך דבר שיגביע כל כך את הרוח ההיסטוריה בעצם תומו באופן בטוח בלב האומה כחינוך יסודי על פי תכונתה של האומה. זהו כוח העז המקיים את חיי הציבור ונותן כוח גם לעדות פרטיות להיות חיות ולתקן בכוח לאומי איתן ורענן. טוב, זה מאמר יפה, מתאים מאוד בזמננו לכל הרבה דברים.